כל חי אונליין 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המידות הטובות של האדם. שיעורנו לרפואת אישי חיים בן חיה רחל ולרפואת מלכה רג'ינה בת שמחם. אומרת המשנה בפרקי אבות, רבי מאיר אומר, כל מי שעוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, וכל העולם כדאי הוא לו, והוא נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו, ענווה ואירעם, ומכשרתו להיות, צדיק חסיד, ישר ונאמן, מרחיקה אותו מאחת, מקרבת לידי זכות, ונהנים ממנו, עצה ותושייה, בינה, גבורה, נותנת לו מלכות, ממשלה, חיקור הדין, מגלה לו רזי תורה, כל כך הרבה מעלות, הוא נעשה כמעיין המתגבר, כנהר שאינו פוסק, הוא צנוע, הוא ערך רוח, הוא מוכל על אלבונו. הכל התחיל מהתורה לשמה. מה המשמעות של תורה לשמה? יש מספר פירושים. אחד הפירושים הפשוטים הוא שהאדם לומד מצד מעלת התורה. לא בגלל רווח שיכול לקבל מלימוד התורה, אדם שקשור לתורה, הוא אדם שציר חייו סביב התורה, ואז כשהוא לומד תורה יש טעם בלימוד, וגם כשהוא רחמנא ליצלן מלא ביסורים, הוא עדיין לומד למרות הדחק. הוא לומד מתוך הדחק. אומרת הגמרא במסכת נדרים בדף סמך ב', עשה את המצוות לשם פועלם, כלומר לשם הקדוש ברוך הוא שציווה עליהם. תדבר בהם לשמם, תדבר בדברי תורה לשם התורה, לדעת את רצון השם, לא כדי להתגאות, לא כדי לקנטר. בנפש החיים כתב שלימוד התורה לשמה הכוונה היא לידע כל דבר בתורה, לא להשאיר פינות לא ידועות, אלא להעמיק בכל פרט. הנפש החיים העריך בנושא בשער ד'. הרמב״ם כתב שאדם לא יעשה את התורה כקרדום לחפור בה, אלא שיתפרנס ממעשה ידיו וילמד תורה, כמו שעשו התנאים. ומי שלא עושה כך הוא מחלל את השם. הוא מנצל את התורה לדברים הגשמיים שלו, למענו, למען הצרכים שלו. אבל הכסף משנה כותב שזה נאמר במי שיש לו מקור פרנסה אחר, שיכול להרוויח ממנו שהוא לא יתעסק מהתורה. אבל מי שאין לו מקור פרנסה אחר יכול להתפרנס מהתורה. ועוד, בתקופה כמו שיש כיום, ירידת הדורות, גם הרמב״ם יודע שצריך ללמוד תורה אפילו אם מתפרנסים אינם. עוד דנו רבותינו האחרונים, שדווקא בדורות הראשונים הם היו בדרגה של תורה עיקר ומלאכתם ארעי. אבל כיום אנשים מבחינה רוחנית לא ברמה גבוהה, שמצליחים כך להתנהל. הנטייה שלהם היא לגשמיות. היא נטייה חזקה מאוד, הרבה יותר מדורות קודמים. זו המשמעות של ירידת הדורות מבחינה רוחנית. ולכן בקלות נסחפים אחרי גשמיות, לוקח זמן לפתח נטייה ואהבה לרוחניות. לכן כיום הרבה יותר קשה לעשות תורתו קבע ומלאכתו ארעי. בעבר האנשים שהיו עושים תורתם קבע ומלאכתם ארעי, הדרגה שלהם ברוחניות הייתה גבוהה כל כך. נדירים מאוד האנשים כיום שיכולים לחיות בסגנון של תורתו עיקר ומלאכתו ארעי, שבאמת הם מקדישים 6-8 שעות ביום ללימוד תורה ועוד כמה שעות כדי לעשות מלאכתם ארעי. היום מחנכים אנשים בהרבה מאוד מקרים שהתורה קבע זה שעה ביום, שעתיים ביום, שלוש ביום. לא על זה הרמב״ם דיבר כשאמר תורתו עיקר ומלאכתו ארעי. הרמב״ם עצמו כתב שאדם צריך ללמוד הרבה שעות במהלך היום, גם מי שמלאכתו ארעי ותורתו עיקר. תורתו עיקר הרמב״ם אומר שצריך ללמוד הרבה שעות, לא מספיק שעה, שעתיים, גם לא שלוש ביום כדי להיחשב תורתו עיקר ומלאכתו הרי. אדם שלומד שש שעות ביום, שבע שעות ביום, ואז עובד עוד שלוש, ארבע שעות, אפשר להתחיל להגדיר אותו בעולם מושגים של תורתו עיקר ומלאכתו הרי. אבל כאשר האדם עובד שמונה שעות ביום, ועוד שעה, שעתיים לומד תורה, דבר נהדר, דבר גדול, דבר נפלא. אבל צריך לזכור שזה לא נקרא תורתו עיקר ומלאכתו הרי, בדיוק הפוך, זה נקרא תורתו הרי ומלאכתו עיקר. לכן כיום אומרים רבותינו שגם הרמב״ם יודע שיכול האדם להתפרנס מהתורה. ודנו רבותינו לומר עוד סיבות רבות מדוע יכול האדם כיום להתפרנס מהתורה, בבחינת עת לעשות להשם הפרו תורתך, עת לעשות להשם בגלל כל כך הרבה ירידת הדורות, אין ברירה אלא להתפרנס מהתורה. וזה למען התורה, זה הרצון של התורה. אז למדנו שלומד תורה לשמה הוא זוכה לדברים הרבה. ומה הכוונה לומד תורה לשמם? הרב דסלר אומר שאנחנו דור של חיצוניות, דור שהאמת נעדרת, כך אומרים רבותינו בגמרא. ומה הכוונה? מה הכוונה האמת נעדרת? אנשים רוצים פרסום, אנשים רוצים פומביות, אנשים רוצים הכרה, אנשים רוצים יחס. זה מניע של הרבה אנשים. אנשים חיים בהרבה דמיונות, מפתחים הרבה את הדמיון. גם אנשי השיווק מפתחים את הדמיון. אם תקנה את החפץ הזה, אז תהיה עשיר, אז תהיה שמח, אז תהיה מוצלח, אז תהיה חייכן. עוד ועוד. מרגילים את האדם למניעים דמיוניים. מה תרוויח? מה תהיה? נותנים מענה לדמיונות של האדם, וכך מוכרים לאדם חפצים. כך, באומנות השיווק מדברים רבות, תמכור דמיונות, תדבר אל הדמיון של הקונם. בהיבט מסוים יש בזה משהו נכון. הדמיון הוא גם מקור התקווה. כשאדם אוכל לדוגמה חומר רפואי, הדמיון מייצר תקווה, והתקווה היא בסיס לרפואת הגוף. כך אומר שלמה המלך, רוח איש יחלקל מחלהו, ורוח נחאה, רוח שבורה, מי ישענה, לא יכולה לשאת את המחלה. אז ודאי שהתקווה היא חשובה. רוח היא שיחלקל מחלהו, הרוח של האדם, התקווה שלו היא מחלקל מחלהו, כלי למחלה. אבל בכל אופן, הדגש בהרבה מאוד מקרים הוא לא לדבר אל התקווה החיובית, אלא אל הדמיון השטחי, שלא בוחן מה שמוכרים לו, והאדם נסחף אחר הדמיון. ובכך האדם מנסה לקצר תהליכים על ידי דמיונות. האדם לעמל יולד, האדם זקוק לתהליך, להדרגתיות, התקדמות, שלב אחרי שלב, אבל האדם מפתח דמיונות. אם הוא ישקיע בעסקה הזו, בנדלן הזה, בבנייה הזו, במניה הזו, אז הוא יזכה לביטחון כלכלי. וכך האדם בהרבה מאוד מקרים לא בוחן מה שמצים לו, אלא נשאב לעולם הדמיונות. הוא מדלג על התהליך של אדם לעמל יולד. הוא מדלג על הכללה של בזעת הפך תאכל לחם, מתוך אמונה שהוא בעל דרגה גבוהה, ולכן הוא ראוי לתוצאות שמלאכתו תעשה בידי אחרים. ובכך הוא מפתח דמיונות. הוא לא בוחן האם הוא באמת באותה דרגה. האדם לא תמיד בוחן מה שמציעים לו ונשאב לעולם של דמיונות. הוא לא בוחן מספיק. וכך גם בנושאים רוחניים, ושם זה הרבה יותר חשוב. אנשים שומעים כל מיני מושגים מעוותים מהקהל, מהציבור הרחב, על התורה, על המצוות, על אמונת חכמים, והוא לא תמיד בוחן. הוא פשוט נסחף אחר דעת הקהל. מבלי לערער, הרי אולי גם הקהל בסך הכל מונע ממניעים של תאווה, כבוד, קנאה. מגיע פלוני אלמוני, והוא מזלזל רחמנה ליצלן באמונת חכמים. הוא אומר שהם לא מבינים, ורחמנה ליצלן, אפרה לפומיו, הוא אומר יש להם אינטרסים. והוא נשמע מצחיק, והוא נשמע מעניין, והוא מוצא כל מיני עובדות שנראות בעיניו כמתאימות למה שהוא אומר. ויש לו קהל גדול של אנשים שתומכים בדעתו, שמחזקים אותו, שמעודדים אותו. ואף אחד לא עצר לראות האם הדובר הזה אין לו אינטרסים של תאווה, של כבוד, של קנאה, של תחרות? הרי אמרו רבותינו שמה שעבדו, עם ישראל, עבודה זרה, זה כדי להתיר להם עבירות אחרות שהיו מעוניינים בהם. מה יותר טוב מאשר לזלזל בערכי נצח כדי לתת ביטוי לתאוות חולפות ששייכות לעולם הזה? המניעים של הקהל הם לא מניעים של תאווה, כבוד, קנאה, תחרות. אבל כשאנשים אומרים, הרוב חושבים ככה, הרבה אנשים אומרים ככה, זוהי מילה שמצטיירת כמשהו אובייקטיבי יותר. אם רוב האנשים חושבים בגישה מסוימת, זו כנראה גישה שהיא הגישה הנכונה, הרי רוב האנשים חושבים ככה. האנשים מקדשים את הקהל. האנשים מקדשים את הגישה שאומרת, אם רוב האנשים אומרים כך, כנראה זה משהו אמיתי. מבלי לשים לב שאולי כשניכנס לפרטים של האלף איש שאומרים כך, או 10,000 איש, או מיליון, יש להם מניעים דומים של עצלות, של קנאה, של הסחפות אחר תאוות, של רצון להשיג כאן ועכשיו, להרגיש שהעולם הזה הוא לא פרוסדור אלא הטרגלין. אדרבה, כשעוסקים בקהל, מה המחנה המשותף של הקהל? האם המחנה המשותף של הקהל זה ההרגישים העמוקים של תפילת נעילה ביום כיפור? האם המחנה המשותף של הקהל הוא הרגשים עמוקים בלימוד התורה, בתפילה, או שמה המחנה המשותף זה איך להגיע מהר יותר לעבודה, איך להשיג יותר כבוד, איך להשיג יותר כסף. במילים אחרות, הצרכים היותר הישרדותיים של בני אדם הם אלה שמייצרים את הגשרים בין בני האדם. כשאומרים שרוב האנשים חושבים שצריך להתקדם ולא לדבוק בערכי נצח. רוב האנשים האלה הם אנשים נחמדים, אבל בואו ונבדוק מה עומד מאחורי רוב האנשים האלה. המילה רוב האנשים מאחורי מה עומד? מה הם עושים בשגרת החיים, רוב האנשים האלה? רוב האנשים האלה בשגרת החיים עסוקים בעצמם, ברצון להשיג עוד תאווה, עוד קנאה, עוד כסף, עוד כבוד. וככל שהאנשים האלה מוצאים עוד אנשים כאלה, הם מרגישים יותר ביטחון, שאפשר להמשיך להתעסק אחר הבלי עולם הזה, למרות שימינו כצל עובר, כמו צל של ציפור שהיא מעופפת מהר כל כך. והלב מרגיש רגשות אשמה, כמה אפשר לרדוף אחרי הכבוד ואחרי הקנאה ואחרי הכעסים והתסכולים והאכזבות והעוינות והשנאה והתאוות, כמה אפשר להיות שם. אבל אז הוא רואה שכולם שם, הוא מרגיש רגוע, הוא מרגיש טוב. זה מרגיע את המצפון ועוצר את המוח מלחשוב, למה אני כאן? מה מטרת החיים? יש מי שאומר שהדת היא כמו סם מרדים להמונים. כך כשקשה להם, הם יכולים להישען על כוח מיסטי שנוצר בראש שלהם. כך יש מי שאומר, אפרה לפומיו, אפר לפיו של מי שאומר כך. אבל הרב דסלר אומר בדיוק הפוך. יש לבני האדם רגשות שהם לא רק חומר, הם גם רוח. יש להם רגשות שהם מעבר לכאן ועכשיו. יש להם רגשות שהם לא חייבים להיות משועבדים לקנאה, לתחרות, לתאוות, שהם מעבר לכל זה. יש לאדם רגשות שהוא יכול להיות משהו מיוחד. יש לאדם רגשות שהוא יכול להתקרב לבורא עולם. יש לאדם הרבה רגשות שהוא יכול להיות טוב יותר, יעיל יותר, רוחני יותר. אבל הוא לא מצליח להביא לידי ביטוי את הרגשות האלה. ואז הוא מרגיש רע עם עצמו. הוא צריך להרגיע את המצפון שלו. איך הוא מרגיע? לא על ידי עבודת השם אדם לעמל יולד, אלא על ידי כוח מרדים. לא הדת היא כדור מרדים את האדם מלקיחת אחריות על החיים. הפוך, התאוות, הקנאה, רדיפת הכבוד, זה הכוח המרדים את האדם, שמרדים אותו מלקחת אחריות ולהביא לידי ביטוי את הרגשות של אמונה, של מצפון שאני לא חייב לחיות רק חיים חומריים, כן להתקרב לתחושות רוחניות שיש לי, כן לנסות לצאת מעבר לכאן ועכשיו, כן להרגיש קדשנו במצוותיך, סבינו מטובך. אבל האדם משתיק את המצפון בעזרת סם מרדים שקוראים לו תאוות, כבוד, קנאה, תחרות. כשאנחנו עוסקים בקהל, הקהל אומר, רוב האנשים אומרים, במי אנחנו עוסקים? במערכת חשיבה שהיא לא יעילה, במערכת חשיבה של אנשים שנסחפים אחרי הרוב. לכן האמת נעדרת. למה האמת נעדרת? אומר הרב דסלר, כי בני אדם בוחנים את האמת, הם בוחנים את הערכים שלהם לא בראי האמת, אלא בראי מה הקהל אומר, מה אנשים אומרים. אם כולם אומרים משהו, אז איך אני יכול לומר אחרת? הרי אם באמת תורה ומצוות זה הדבר החשוב ביותר, אז למה לא כל העולם חושב כך? מה? האם כל העולם הם לא מספיק חכמים? התשובה היא, אולי הם חכמים, אבל כל העולם, מערכות החיים שלהם הם כן סביב קנאה, תאווה, כבוד, כסף, מי בצורה עדינה יותר או בצורה מתורבדת יותר, אבל על מה הם חושבים, על מה הם חולמים, על מה הם שואפים, מה הם לומדים מגיל קטן? תעבוד כדי שיהיה לך עבודה, כדי שתתפרנס, תנסה להילחם, אל תאבד את המקום שלך, תאבק, תוכיח מי אתה, תראה מי אתה. יחידי סגולה פתאום רואים שהם מעניקים והם בעלי חסד, וזה דבר נהדר, דבר יפה, אבל זה יוצא מהכלל. זו לא הגישה שמחנכים מגיל צעיר בעולם כולו. מחנכים, טוב לתת, נחמד לתת, יעיל לתת, אבל עד גבול מסוים. זה לא ערך שעליו עומד העולם, כמו אצלנו ביהדות. לכן כשאומרים שהקהל אומר, רוב האנשים אומרים, מי זה רוב האנשים? רוב האנשים כשבוחנים אחד אחד, שהם מכילים את הכלל כולו, הדמיון בין כל האנשים האלה, זה שכולם מחפשים לשרת צרכים מאוד שטחיים. אנשים זקוקים לתת מענה לצרכים האלה. אנשים זקוקים לאכול, לשתות, אנשים זקוקים לכבוד במידה זו או אחרת. אבל להפוך את זה לדת, ובכך להרדים את המצפון של האדם, את הערכים של האדם, את האמונה של האדם, את היכולת להתקדש, להתאר, להרגיש תחושה של סובה רוחני, ולא רק להתעסק בחומריות. אדרבה, רדיפה אחרי התאוות היא אופיום להמונים כדי להרדים אותם מהאמונם. ובכך אומר הרב דסלר, בני אדם הם לא מוצאים את האמת. האמת אין נעדרת. תורה לשמה זוהי מערכת חדשים, אנטיתזה לגישה הקודמת. זוהי מערכת חיים חדשה. זוהי גישה שבה האדם לומד. המניע שלו זוהי החוויה של הלימוד. הלימוד בעצמו, עצני הלכת עם השם אלוקיך. אין כאן מחיות כפיים, אין כאן עידוד מבחוץ, אלא תחושת סיפוק שמגיעה מתוך תחושת ליבו של האדם. הוא מתחבר למה שהוא עושה, הוא מרגיש שהוא עושה את האמת, כי זוהי האמת, כמו שומע הרמב״ם. יאמר האדם, אבל מה אני מרגיש אם אני עושה את האמת כי זו האמת? האדם יאמר, אם אני אוכל מאכל ערב, אני מרגיש טוב. אם אני זוכה לכבוד, אני מרגיש טוב. אבל לעשות את האמת כי זו האמת? האם צריך לעשות את האמת כי אני אזכה למשהו? זה נקרא שהאדם לא עושה את האמת, באמת? לעשות את האמת כי זוהי האמת? זוהי תחושה של לשמה. זוהי תחושה שעליה מדבר הרמב״ם. שהאדם יעשה את האמת כי זו האמת. עבודת השם לשמה. אבל בני אדם מרגישים. בהרבה מאוד מקרים לא מתנסים בכך. המערכת היא כל כך פועלת בסגנון של מה אני ארוויח מזה? מה יצא לי? לאיפה זה מקדם אותי? מה יהיה הלאה? אומר התלמוד ירושלמי, מסכת הענית, רבי אבאו בזמן בצורת ראה בחלום, מי שמתפלל וירדו גשמים. הוא בדק לגבי אותו אדם, מה המעלה שלו? אומרת הגמרא שם, זה היה אדם שעשה מצוות בעצני הלכת. למה דווקא מי שעשה מצוות בעצני הלכת בשבילו ירדו גשמים בזמן הבצורת? רבי אבאו בזמן בצורת התפלל ולא ירדו גשמים, אבל הוא ראה מישהו אחר שכשהוא התפלל כן בזכות התפילה שלו ירדו גשמים. מה היה באותו אדם? מצוות בעצני הלכת? מה מיוחד בעצני הלכת שבזכות התכונה הזו ירדו גשמים כשהאדם מתפלל? תפילה זו היא רוחניות. גשמים זה גשמיות. שהרוחניות התפילה תשפיע על גשמיות זה משהו גדול. אבל זה יכול להיות מתי? כשהאדם מצידו מקיים משהו רוחני בעצני הלכת. למה? אם הוא עושה את המצווה בעצני הלכת, זה אומר שהוא מקיים את המצווה כי הרוחניות, תורה ומצוות חדרו ללב שלו, לגשמיות שלו, הלב שלו, היצר הרע שלו, הנפש הבהמית שלו, פשוט אוהבים תורה ומצוות. אם אצל אדם הגוף שלו, היצר הרע אוהב את השם, הגשמיות אוהבת רוחניות, אז אדם כזה שהמניע שלו זה לא הכבוד מאנשים אחרים או כל דבר מענייני עולם הזה, אלא רק בגלל אהבת השם, אם כך זה אצל האדם, אז הוא יכול לפעול מידה כנגד מידה גם בשמיים. אם בנפש שלו הוא הפך את הנפש לכך שרוחניות תחדור אל תוך הגשמיות ומקיים מצוות, למה? כי האמת זוהי האמת למען הרוחניות, כי הוא נהנה, הוא מרגיש טוב מעצם הרוחניות, את זה הוא אוהב, הוא לא מקבל מזה משהו, לא כבוד ולא כסף, זוהי עבודת השם בעצני הלכת. הוא החדיר את עבודת השם הרוחנית לאהוב את זה שהגשמיות, הנפש הבעמית שלו, היצר רע שלו אוהב את זה, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך. שני בטים, גם יצר טוב אבל גם היצר הרע. אם כך הם פני הדברים, אם את הרוחניות הוא יחדיר אל הגשמיות, אז כשהאדם הזה מתפלל זוהי רוחניות, אז הוא מוריד שפע גשמי, את המטר, את הגשם לארץ, מידה כנגד מידה. זה רעיון נהדר. מי שמקיים מצוות בעצני הלכת בוודאי זה כי הוא הזדהה וחיבר בין החומר, הגוף שלו והרוחניות. הוא לא עושה את זה למען מטרה שהיא שייכת לענייני עולם הזה של כסף או של כבוד, אלא למה הוא עושה את זה? למען אהבת השם, כי הוא פשוט אוהב את השם, אוהב את המצוות. מידה כנגד מידה, מי שהצליח להחדיר את הרוחניות לגשמיות, כשהוא יתפלל תפילה רוחנית, אז הוא גם יוריד שפע גשמי לעולם הזה. כך מסביר בעל המכתב מאליהו, מה שכתוב בתלמוד ירושלמי שרבי אבאו ראה אדם שמקיים מצוות בעצני הלכת, ובזמן בצורת בזכותו ירדו הגשמים. זו המעלה של עצני הלכת, שאדם אוהב את התורה ואת המצוות. זוהי תורה לשמה, שהוא עושה את זה, לומד ומקיים מצוות למען התורה, מאהבת התורה. רבי ישראל מסלנט אומר, יש לבני אדם נטייה להראות לגויים שהיהודים טובים, או להראות לחילונים שמישהו יראה השם הוא בסדר והוא טוב. אבל בהרבה מאוד מקרים זה לא מגיע רק מצורך אז לקדש שם שמיים. בהרבה מקרים זה מגיע מהרגשת נחיתות של האדם. הוא מרגיש לא נעים מול הגוי או מול החילוני, ואז הוא אומר, צריך לקדש שם שמיים, זו המטרה שלו. המטרה שלו שגם הגויים או להבדיל החילונים יאמרו שהוא אדם נורמלי, הוא אדם בסדר, יש לו היגיון, הוא מתורבת, הוא חלק מהווי העולם, הוא מבין מה קורה בעולם. הוא לא מחפש לקדש שם שמיים, הוא מרגיש נחות בעמדה שלו והוא רוצה להינצל מהביקורת של מוח הגוי או מגישה חילונית. קידוש השם, כך הוא מרגיש שיהיה כאשר החילונים יבינו אותנו, כאשר הגויים יבינו שבעם הזה בחר השם. ודאי, יש בזה דבר נהדר, לקדש שם שמיים ושיבינו את מהלכי הגישה היהודית. יחד עם זאת, לא תמיד זה יוכל להיות. בטח לא עד ביד גואל צדק בצורה מושלמת. זה לא יהיה. אם האדם רוצה לקדש את השם, ודאי נהדר שהוא יקפיד על דרכה והתנהלותו והתנהגותו כשהוא נמצא ברבים. יחד עם זאת, קידוש השם הוא גם כאשר האדם בינו לבין עצמו. כך אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ט', אם לאדם חשוב שיהיה קידוש שם השם בעולם, עצם זה שהוא מקיים מצווה בחדרי חדרים, מבלי שאף אחד רואה, מבלי שאף אחד שומע, שם הוא מקיים מצווה, הוא מקיים מצוות קידוש השם. אדם שלא מבטל תורה ולומד תורה, מקיים מצוות קידוש השם. אבל בני האדם רוצים לקדש השם ברבים, שכולם יראו. יפה, אבל זה לא תמיד מגיע מהרצון לקדש את השם, אלא יותר לקדש את השם שלנו, שאנחנו נרגיש שכן, אנחנו נורמליים בעיני פלוני ואלמוני. גם לתורה יש היגיון, גם התורה מסתדרת עם המדע, גם התורה מסתדרת עם הגישה החילונית, גם התורה מסתדרת עם כל מיני דברים אלה ואחרים. לפעמים זה נצרח ויש תועלת בדבר, אבל להפוך את זה לעיקר, זה ודאי שלא. התורה לא צריכה להתיישר למוח של בני האדם. המוח של בני האדם צריך ליישר את עצמו אל התורה, ובוודאי שתמיד יהיו אנשים שיתנגדו ולא יבינו. כמו שהגמרה מספרת במסכת שבת, הגמרה מספרת שעם ישראל הקדימו נעשה לנשמע, ומסופר שם על צדוקי אחד שראה את רב המעיין בלימודו, ומתוך העיון שלו היה ממאך את האצבע שיצא עם אין אדם. אמר לו אותו צדוקי, אתם עם פזיז, הקדמתם נעשה ונשמע, ואתם עדיין אנשים פזיזים. הוא לא יכל להבין מה הכוונה, איך אתם עושים נעשה ונשמע, איך המוח שלכם עובד. הוא לא יכל להבין איך אתם כל כך מתמסרים לבורא עולם. זה לא מובן, זה לא מסתדר. בין כמה היה אותו צדוקי? בין 20, בין 30, הוא לא הבין. כשהוא יהיה בין 50, כשהוא יהיה בין 60, כשהוא יהיה בין 80, או כשהוא יהיה בעולם הבא, אז הוא יבין. אי אפשר לחכות שכולם יבינו בדיוק מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים. התורה רוצה שנתיישר אליה, לא שהתורה תתיישר אלינו. להיות מתלמידיו של אהרון זה לקרב את הבריות לתורה, לא את התורה אלא בריות, לא לעקם את זווית הראייה היהודית כדי שהמוח האנושי יבין. הפוך, ליישר את המוח, לא פעם המעוות האנושי, כדי שיתרגל ויתרומם לגישה אחרת רוחנית של תורה, של מצוות. ודאי ננסה לעשות את זה בדרך נעימה, בדרך יפה, בדרך ארת, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, אבל אי אפשר יותר מדי לצפות שיבינו מה אנחנו עושים. נרצה לקדש את השם, אבל בואו ונתחיל מקידוש השם, לא כשהוא נעשה ברבים מול כל העולם, אלא אנחנו, בינינו לבין עצמנו. משה רבינו, דוד המלך, הקדוש ברוך הוא לא בחן אותם, האם יש להם עוצמות נהדרות ויכולים לקדש את שם השם ברבים. ואז הוא בחן אותם, איך הם מדברים, איך הם מעבירים מסרים, איך הם בתורת הנאום, הוא בדק אותם, איך הם מתעסקים עם הצון שלהם. דברים פשוטים, דברים שאף אחד לא ראה, דברים שלא תוכננו להיות מפורסמים לעולם כולו. דווקא בדברים האלה האדם נבחן כמה שם הוא מקדש את השם. אם שם הוא מקדש את השם, הוא גם ראוי לקדש את השם ברבים. כי הוא לא מקדש את השם בגלל שהוא מחפש להתגבר על תחושת הנחיתות שיש לו, אלא הוא מקדש את השם כי הוא פשוט אוהב את השם. זה האדם שלומד תורה לשמם. ובאותם זמנים שלומד האדם תורה לשמה, כל העולם ראוי לאדם הזה. האדם שלומד תורה לשמם, אומרת המשנה שהוא אהוב על הבריות. ולמה? אומרת המשנה רעיון נהדר. במילי דאבות כתוב כך, מי שעוסק בתורה לשמה, הוא אהוב את הבריות, כי הוא אדם שנטש את אהבות עולם הזה. הוא מואס בתועלת המדומה. הוא מתעסק בענייני רוח. היהודי, אומרת הגמרא מסכת קידושין, אומר הרמב״ם, הוא רוצה לעשות את רצון השם. יש לו ניצוץ שרוצה לקיים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לעשות את רצונו של השם. יש לו רגעי תוררות, אבל ישנם רגעים שבהם הוא לא מצליח להתמסר לבורא עולם. יש התעוררות, יש רצון טוב, אבל כעבור זמן, כשהוא מתרגם את הרצון הלכה למעשה, מול שגרת החיים, הוא נבלע. הוא אומר לעצמו, אין סיכוי, הוא מתייאש. הוא רוצה להיות ירא השם, אבל אז הוא רואה איך זה לא מסתדר עם החברה, להתמודד מולה, להיות יותר ירא שמיים. איך הוא יתמודד עם הרצון לישון יותר, או ללמוד יותר, להקפיד על הקלה כבחמורה. הוא לא מצליח לראות איך הוא מתרגם את זה הלכה למעשה, את ההתעוררות. האדם אומר לעצמו, כן, הוא ישתפר. הוא רוצה לנצל את רגעי ההתעוררות. ואז הוא נתקע. הוא אומר נעשה ונשמע, אבל אחרי ההתלהבות הוא חוזר לגודל הטבעי שלו. יש ערך אדיר בכך שהאדם יש לו תשוקה להתרומם, להתעלות, הוא רוצה והוא שואף, וזה יוצר חותם בנפשו של האדם. הרבה אנשים אומרים, מה פתאום? בראש השנה, ביום כיפור, יש לאדם התעוררות, אבל אז לאחר מכן, אחרי 10 ימי תשובה או אחרי תקופת החגים זה עובר לו. אז זה לא היה אמיתי. זוהי טעות. זה היה אמיתי. זה חדר, זה השפיע. הוא הרגיש מה זה להיות קרוב לבורא עולם. הוא הרגיש מה זה להיות עם תחושה של לסבוע מטוב רוחני. נכון, לאחר מכן הוא יחזור לשגרת החיים שלו, אבל אז כאשר הוא ישקע בתאוות של רדיפת הממון, רדיפת הכבוד וכדומה, איפשהו יהיו לו רגשות אשמה שיאמרו לו, רגע, תעצור, תתיישר למי שהיית, למי שאתה יכול להיות. עצם זה שאדם חווה רגעי תוררות, זה הרגעים האמיתיים שלו, זה מישהו באמת, זו הנשמה שבא לידי ביטוי כאן. נכון, האדם לא הצליח לתרגם את זה הלכה למעשה, אבל אלה הם הרגעים האמיתיים שלו, זה מישהו באמת. כל השנה כולה הוא צבוע, הוא נצבע בצבע. איזה צבע? צבע שצבע אותו היצר הרע, שמושך אותו לענייני עולם הזה. דווקא בתוך רגעי ההתעוררות זה האדם האמיתי, והאדם האמיתי הזה הוא המצפון של האדם, הופך להיות המצפן, המקום שלו אפשר להגיע, וכשאדם מתרחק במהלך השנה מתורה, ממצוות, אז הוא יודע שהוא התרחק. אבל כמה הוא התרחק? ממי הוא התרחק? הוא התרחק מאותו מצפן שנוצר דווקא באותה תקופה של התעוררות, באותה תקופה של חגים. אז האדם אומר נעשה ונשמע, אבל הוא לא מצליח לתרגם את ההתעלות. וזה דבר נהדר שיש לאדם התעלות. עוד יותר טוב כשהוא מצליח לתרגם את זה. האדם שלומד תורה לשמה נקרא אדם אהוב. למה? כי אנשים אחרי שהם חווים רגעי התעלות, ודיברנו על המעלה שבזה, בכל אופן קשה להם זה. ואז מהמקום הזה מחפשים מישהו שאפשר, מה שנקרא לסמוך עליו. מישהו שמסמל את שיא האנושיות הקרובה לרוחניות. הם אוהבים להתקרב אליו. יש בזה יתרון, זה מוסיף להתרועמות לרוחניות. אבל יש בזה לפעמים חיסרון. זה מרגיל את האדם שהוא לא חייב להתאמץ בעבודת השם. הוא מרגיש רע, אבל הוא נדבק לפלוני אלמוני, הצדיק הזה, התלמיד חכם הזה, וכך מרגיע את המצפון. ודאי, צריך להתקרב, לשמש תלמידי חכמים, להתקרב אליהם. אבל במקום לנצל את ההתקרבות, שהוא עצמו יתקרב ולהתרומם, כי זה התפקיד של הצדיק, התלמיד חכם. לא להרגיע את המצפון מעבירות שהאדם עשה, או להרגיע את המצפון מהימנעות ממצוות שהאדם לא עשה, אלא לרומם את האדם. הצדיק תפקידו לו להרגיע את המצפון אל המנוף להתעלות. זוהי תזכורת לאיזה פסגות יכול האדם להגיע, לאן הוא יכול לשאוף. לכן האדם שהוא לומד תורה לשמה הוא נקרא אהוב על הבריות, כי אנשים רוצים את קרבתו. הם בוקשים את האדם שהוא יתנתק מהקנאה, מהשנאה, מהתחרות, מהפחדים. הלומד תורה לשמה זה אדם שעושה את האמת כי זוהי האמת, הוא מנותק מהצרכים שמנים את שאר האנשים. הוא לא סובל מקנאה, תחרות, שנאה, שאר מראים בשין. ולכן האדם הזה הוא אהוב על הבריות, חלק בריות כי דרכו הם רואים. מי שירגיע את המצפון שלהם, הם קשורים אליו, ובכך הם מרגיעים את עצמם ומאפשרים לעצמם להתנהל בצורה שלילית, רחמנא ליצלן. ויש שמנצלים את זה לטובה, מתקרבים אליו כדי להתרומם לעבודת השם, לקבל עידוד בתקווה להמשך הדרך. הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבהם. ונסיים בדברי הדברי יואל מסתמר, שאומר על המשנה, מי שלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. אהוב על המקום, אהוב על הבריות, משמח את עצמו, משמח את השם, משמח את הבריות, כל כך הרבה דברים. ובסוף מוכל על אלבונו. למה? כי גם האדם הזה תמיד יש לו שונאים, תמיד יש מי שלא רוצה את טובתו ורוצה את רעתו. זה שרוצים את רעתו לא הופך אותו לאדם שלילי, עד רבה זה ניסיון בשבילו, ולכן הוא מוכל על אלבונו. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.